הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. הבוקר שעורכת יעל איבר, והטכנאי שלנו מוטי קופפר. בוקר קשה מאוד ביישוב הבדואי חורה, תאונת דרכים קשה מאוד וקטלנית שהראה אמש בכביש 31, לא תאונה ראשונה, ויש מי שזועק הבוקר הזה כדי שזה אולי תהיה התאונה האחרונה בכביש, והשאלה היא מה צריך לעשות כדי שזה יקרה. אבל עוד קודם אנחנו רוצים להבין בדיוק מה אירע אתמול, מה גרם לתאונה הקשה הזו, כדי שניתן יהיה באמת להפיק את הלקחים. שפיר בוטנר הוא פרמדיק מדה שניהל את האירוע, שלום.
בוקר טוב.
ספר לנו איך הגיעה לך הידיעה הראשונה שקרה משהו קשה מאוד בכביש.
אנחנו בעצם מקבלים את הידיעה במוקד המבצעי במדה במרחב נגב, טלפון 101. מתקבלת ידיעה על תאונה קשה. כבר בשיחה הראשונה אנחנו מבינים את זה, מדווחים על תאונה עם אוטובוס שככל הנראה התנגש עם משאית. בדיעבד עכשיו אנחנו יודעים את הסיפור עם הטרקטור.
שמה? מה בדיוק קרה שם?
כבר בשיחה הראשונה אנחנו מבינים שהאוטובוס נפגע בעצם, עכשיו אנחנו יודעים שזה מהטרקטור, אבל אנחנו בעצם מקבלים בשיחה שיש עשרות רבות של נפגעים, חלקם גם ברגעים הראשונים הוגדרו נפגעים קשה, והבנו שמדובר בתאונה יוצאת דופן כבר ברגעים הראשונים.
ואתה מגיע לשטח, מה אתה מגלה שם?
כן, בעצם הזנקנו את כל הכוחות שהיו זמינים פה באזור. אני, כמו שאתה אמרת, באמת הגעתי בשלבים הראשונים של התאונה. מזהים באמת עשרות רבות של אנשים, חלקם מתוך האוטובוס, חלקם מההתקהלות שהגיעה מהסביבה, אנשים פצועים, מטבע הדברים עמומים. באמת אחת התאונות הקשות שאנחנו חווינו פה באזור.
אתה מדבר על כך שהיה קשר לטרקטור, איך פיזית התבצעה לתאונה?
אנחנו, כשאנחנו מגיעים, כמובן, זה אחרי שמתרחשת התאונה, אני רואה את הטרקטור כשאני מגיע אל זירת התאונה, אבל אני פוגש אותו בדרכי. וכמה מטרים או עשרות מטרים קדימה, מזרחה קצת, אני מזהה את האוטובוס. איך בדיוק התרחשה התאונה? כמובן, אני לא יודע, בטח לא בשלב הזה. המטרה שלנו היא, כמובן, נושא האוטובוס, הפצועים. מה הייתה האינטראקציה עם הטרקטור? את זה אני לא יכול להגיד. אין לי את המידע הזה פשוט.
אוקיי, ואתם, בוא נדבר רגע על הפצועים. כמה פצועים פונו לבתי החולים?
מד"א פינה בסופו של דבר מהתאונה 24 פצועים בדרגות פציעה שונות, ולצערנו גם 8 הרוגים.
ואלה שנהרגו היו בצד אחד של האוטובוס כולם? או ש...
נכון, האוטובוס נפגע בחלקו השמאלי, בדופן השמאלית, וכל מי שבעצם ישב בצד השמאלי היה בין הפצועים קשה, והרוגות הם כולן היו בדופן השמאלית של האוטובוס.
אוקיי, אני מודה לך על השיחה הזו, שפיר בוטנר, פרמדיק מד"א. אלי לוי, ראש מועצת להבים איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לא תאונה ראשונה בכביש הזה.
לא תאונה בכביש הזה, לא תאונה בקטע הזה. בחצי שנה האחרונות, בחודשים האחרונים ליתר דיוק, צומת להבים נסגרה מספר פעמים, כבישים כמו כביש 40, כביש 31, באותם מקטעים, נסגרו לשעות ארוכות. אם מדינת ישראל יכולה לסבול שסוגרים את כביש 40, מצומת להבים ודרום נניח, למי שעה 7:30 בבוקר, שעה 1:30 בצהריים, ואתמול כביש 31, כמעט לתוך הלילה, משעה 2:30 בצהריים, זה ברור שזה לא פעם הראשונה.
אתה יודע, אני לא מומחה גדול לתחבורה, אבל אם מסתכלים על הכביש ורואים שבעצם יש נתיב נסיעה אחד לכל צד, מה שגרם בעצם לתאונה החזיתית, אם הייתה שם איזושהי גדר שמפרידה בין הנתיבים, כנראה שזה היה נמנע, והשאלה היא האם לא ניתן להפעיל לחץ על משרד התחבורה או על הגורמים האחראיים, שבאזורים כאלה שיודעים שהם בעייתיים ומסוכנים, לייצר את ההפרדה הנדרשת.
ראשית, התאונה הזו לא הייתה חזיתית, היא הייתה תאונה שטרקטור שבלט גילח קצת של...
נכון, ואם הייתה שם הפרדה, אז ממילא המרחק הנדרש היה גדול יותר.
בהחלט נכון. עכשיו, מה שאני רוצה לומר לך, שהנושא הזה נמצא במשרד התחבורה,
כן.
שמשרד התחבורה יודע מזה, תקרא מעריב היום של גיל מלמד, מ-2003 תוכניות מוכנות במשרד התחבורה. אנחנו כלהבים, אני כראש מועצה, כל ראשי הרשויות בנגב חתמו על עצומה לראש הממשלה, בגלל ששר התחבורה לא מוכן לטפל בזה. אני מוביל את זה בשם ראשי הרשויות.
למה משרד התחבורה לא רוצים לקדם את זה?
אתה שואל אותי, תשאלו את השר. הם היום, אחרי התאונה הזו, מנסים לבוא ולהגיד, אנחנו מקדמים את 31, 6 ולא 6 ולא זה. הקטע הזה, שבו הראה התאונה, ה-1800 מטר האלה, עדיין יישאר מוזנח. הוא לא נמצא בתכנון, הוא לא נמצא בטיפול, וצומת להבים תמשיך להיות פקוקה. היום כדי לעבור את צומת להבים, ולא משנה מאיזה כיוון אתה בא, לוקח בין 20 דקות ל-40 דקות.
איך מתמודדים ומגיבים התושבים באזור? לא חוששים לנסוע בכביש הזה?
התושבים חוששים לנסוע, יש בעיות תשתית, יש בעיות בטיחותיות, יש בעיות של תרבות נהיגה, יש המון בעיות יש לנו פה באזור, והדחייה של הטיפול במקומות האלה, בסך הכל אנחנו מדברים על 1800 מטר וצומת. אני לא רוצה להשוות את זה לשניים, שלושה, ארבעה מיליארד שנזרקו בתל אביב ונקברו או התעדו ברכבת הקלה. ואנחנו עדיין לא שומעים את צלצול הרכבת או את סופר הרכבת.
ושום תגובה רשמית, מסודרת, שנותנת מענה לא קיבלתם?
שום דבר. ההפך, הם עכשיו מנסים להתעלם. אני דורש היום ועדת חקירה ממלכתית, בדיוק כמו שהייתה אחרי אסון הכרמל, בדיוק כמו שהייתה אחרי תאונת הרכבות ברבדים, שגם פה תהיה ועדת חקירה ממלכתית, ושאיש לא יבוא ויאמר לא ידעתי.
אוקיי, בוא נקווה שבאמת משהו יזוז שם למעלה. אלי לוי, ראש מועצת להבים, תודה לך.
יום טוב.
בשורות טובות. נצא כעת להפסקה קצרה, כבר שווים.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכתבנו שלמה ריזל.
בוקר אור.
אז דאש מול ירדן.
דאש, המדינה האסלאמית, כן, מול ירדן. בינתיים נראה שהמצב הוא תיקו. אם אתמול ארגון המדינה האסלאמית דאש פרסם סרטון שבו הוא מוציא להורג את הטייס הירדני שנלכד בשבי לפני כחודשיים, הרי שהלילה שלטונות ירדן בהוראתו של המלך שעשה את דרכו במיוחד מוושינגטון לבירה אמן, הוציאו להורג בינתיים את המחבלת רג'דה ארישאווי ומחבל נוסף של אל-קאידה. עוד שלושה מחבלים של אל-קאידה ממתינים גם כן למותם לאחר שאתמול הם נלקחו מהכלא למקום לא ידוע כדי להוציא אותם להורג. בינתיים המצב הוא תיקו, אבל המערכה פה רק מתחילה.
לאן היא יכולה להימשך? זאת אומרת, איזה כלים יש לירדנים באמת לפעול נגד דאש? מה שרוב מדינות העולם לא מצליחות ממש לעשות.
אז יכול להיות שירדן, האופציה ראשונה, שהיא פשוט תרים ידיים, תגיד, עשינו את המאמץ שלנו, הקרבנו את שלנו, נכנסנו למערכה לא רק צבאית וכספית, גם הקרבנו אנשים משלנו, הגבנו בהתאם, הוצאנו להורג את המחבלים של אל-קאידה, שהמלך עבדאללה כבר התריע מראש שהוא יהרוג אותם, ובואו נעצור פה את המשוואה הזאת בינתיים. אבל מצד שני, כשמלך ירדן רואה את המדינה האסלאמית צובט מצפון לירדן, מכיוון סוריה וממזרח עלה, מעיראק, על ירדן, הוא רואה כבר שבטים שמתחילים ככה להיות בתוכם אלמנטים של המדינה האסלאמית, הוא מבין שהוא באמת לא יכול להתנהג, לשחק אותה ראש קטן, הוא חייב ללכת הלאה, והשאלה באמת מה הוא יכול לעשות כדי להתקדם הלאה, כדי להילחם במדינה האסלאמית. לכאורה על פניו נראה שהוא ימשיך, ועל פניו גם נראה שיש לו כרגע יותר תמיכה בתוך הציבור הירדני, והציבור הירדני כרגע מלוכד יותר. אם בעבר היו בו יותר קולות שתמכו בדאעש, ראינו אפילו הפגנות כאלו פה ושם בכל מיני כפרים נידחים, כרגע יש התלכדות סביב העניין הזה. השאלה אבל באמת מה הוא יכול לעשות, הוא לא יכול לעשות הרבה, כי השטח שדאעש שולטת עליו הרבה יותר גדול מהשטח של ישראל, אפילו מהשטח של ירדן. זה לא איזשהו מקום קטן כמו עזה, שאתה יכול, אתה יודע, להפציץ בניין פה ושם, אתה יודע שחיסלת את ראשי הטרור שם, זה הרבה יותר מורכב.
Okay, אגב, מתי יוצא להורג אותו טייס?
הירדנים טוענים שזה היה בשלישי לינואר, לפני חודש, וזו הסיבה שבאמת המסע ומתן עלה על סרטון, כי הרי ביום חמישי שעבר...
כי לא היה מסע ומתן אמיתי כמובן.
יכול להיות, הירדנים דרשו הוכחות לקיומו של הטייס הירדני.
אז הנה, הם קיבלו את ההוכחה.
לזה שהוא חי, והם לא קיבלו אותו.
שלמה ריזל, תודה.
נמשיך להקל.
בוקר טוב לבן דרור ימיני, עיתונאי יובל טור בידיעות אחרונות.
שלום ובוקר טוב.
מי אלה הדאעש האלה? מי מנהיג אותם? האם יש להם היררכיה מסודרת?
תראה, כאילו, ודאי שיש, הם איזשהו פלג שיצא מאל-קאידה עיראק, התחיל כאיזשהו פלג כביכול עיראקי-סורי, אבל זה לא העיקר, העיקר הוא שבעצם, זה לא ממש חשוב, כי דאעש זה לא רק אותם בני אדם, זה בעצם איזשהו סוג של רעיון, שקיים, קיים בעולם המוסלמי, קיים בקהילות מוסלמיות, הרעיון הזה הולך ובעצם מתעצם, וזה לא משנה איך קוראים לו, פעם אחת קוראים לו דאעש, פעם אחת קוראים לו אל-נוסרה, פעם אחת קוראים לו בוקו חראם, פעם אחת קוראים לו טליבן, פעם אחרת קוראים לו חמאס. זה אותו רעיון שהמכנה המשותף שלו הוא אחד, השלטת השריעה על העולם. במובן הזה אין שום הבדל בין החמאס לדאעש ובין בוקו חראם לטליבן.
למרות שאפילו מהחמאס לא ראינו כזו אכזריות כמו שרואים מדאעש.
להזכיר לך, בתקופת המאבק בין החמאס לפת החל ברצועת עזה, בתקופת ההשתלטות המאוד נהירה, הם זרקו פעילי פתח מלקומות גבוהות במיינים. כלומר, אנחנו ראינו תופעות שהן, עדיין לא ראינו שהם שרופים בני אדם או שוחטים בני אדם, אבל תופעות של מוות אכזרי היום ונורא, בוודאי שראינו.
יש,
יש. זה, זה, כאילו, זה, 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 הם כולם שייכים, זה שיש פה ושם הבדלי ביצוע והצגות מול המצלמות, אכן כן, אבל המטרה היא אותה מטרה.
יש אבל אולי בעיה בהתמודדות עם דאעש, כי אין איזשהם מוסדות רשמיים מסודרים שבהם נניח אפשר לפגוע.
זה נכון, ולכן גם הפגיעה של כוחות הקואליציה בדאעש, אלה שהתגייסו להתחיל להיאבק נגד דאעש, היא די שולית. זאת אומרת, כאילו, אם משהו מצליח להתגבר על דאעש, זה באמת אותם הלוחמים הקורדים, פה ושם יש כבר התחלה של ניצחונות של הצבא העיראקי, שקצת התאושש מהמפלה האדירה של נפילת מוסול, אבל הסיפור האמיתי הוא שאם מישהו יצליח להכריע אי פעם את האסלאם הרדיקלי, את הג'יהאד הגלובלי, זה רק המוסלמים, אין שום סיכוי שהמערב יעשה את זה, זאת אומרת, זה בלתי, פשוט זה גם בלתי אפשרי.
למה? כי לא מבינים את השפה? כי לא יודעים איך להתמודד איתם?
מהרבה מאוד סיבות, זאת אומרת, אתה לא יכול, קשה מאוד להיאבק ברעיון. עכשיו, זה לא שאי אפשר להילחם, אבל המערב לא בנוי למלחמה הזאת. אני אתן לך דוגמה, בצרפת, גרמניה, בשוודיה, באנגליה, יש הרבה מאוד מסגדים שבמשך כל העשור, שני העשורים האחרונים, מומנו בעיקר על ידי סעודיה, ובשנתיים האחרונות בעיקר על ידי קטר. עכשיו, המסגדים האלה מטיפים לרדיקליזציה, הם חלק מאותו רעיון של ג'יהאד גלובלי. איפה היה מערב? הרי הרבה מאוד אנשים התריעו, היו הרבה מאוד מוסלמים שהתריעו גם, ראו מה שקורה במסגדים, יגרום לדברים איומים ונוראים, שכפי שראינו הם קורים, זאת אומרת, התגייסות של אלפים מאירופה לכיוון של דאעש וגופים אחרים.
אז מה, המערב לא יודע להתמודד או לא מבין את השפה?
לא, אז זאת אומרת, עכשיו אתה צריך לומר לעצמך, שלאחר פיגועי הטרור במדריד ובלונדון, ורק לפני שבועות בודדים בפריז, שהנה הכל מופסק, אבל זה לא מופסק, זה לא נכון. זאת אומרת, אותם אימאמים ממשיכים להטיף את הערס שלהם, הגיוס של הצעירים נמשך, הכל קורה כאילו לא קרה כלום. זאת אומרת, המערב עוד לא התחיל אפילו להתמודד עם התופעה האיומה.
התופעה של דש מורכבת מה, ממתנדבים?
באלף, ובוודאי, זה צבא מתנדבים, זאת אומרת, כאשר הגיוס הוא ממדינות צפון אפריקה, ממדינות אירופה, מסוריה, מעיראק, מפקיסטן, מאפגניסטן, יש איזשהו גיוס גלובלי, מאוסטרליה, מארצות הברית, כאילו, יש ויכוח קשה בין יודעי דבר לגבי כמה הם באמת, האם הם 10,000 או 30,000 או 50,000, אף אחד לא יודע את מספרי האמת. אבל כדאי לשים לב לעוד דבר, הג'יהאד הגלובלי לא נלחם במערב. נכון שהוא קיים גם במערב, נכון שהוא גם מחסן מבפנים, נכון שפה ושם מבצע פיגועי טרור, אבל המאבק האמיתי של הג'יהאד הגלובלי, נכון לעכשיו, נכון לשנים האחרונות, הוא נגד המוסלמים. הוא לא נאבק נגד הציונים ונגד האמריקאים ונגד הצרפתים. 99% מהקורבנות, הרבה יותר מ-99%, הם בעצם מוסלמים או אפריקאים, אבל לצורך העניין זה אותו דבר.
אבל השאלה היא, האם הוא לא מצעיר שהמטרה הסופית שלו היא בסופו של דבר להגיע גם, להמשיך לעבור את המוסלמים ולהמשיך הלאה?
הוא מצעיר. שים לב, לפני חודשיים אמר אבו בקר אל-בגדדי שהמטרה שלו היא רומא. עכשיו זה מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, רומא כסמל, רומא כעם. המקום, הבירה של אנפו. אבל בדיוק את אותו רעיון אמרו כבר לפני שנים האידיאולוגים של החמאס, המטרה היא רומא, אנחנו רוצים לכבוש את רומא. וכדאי לשים לב למה שקורה כאן. אבל, נכון לשנים האחרונות, הם עסוקים בעיקר ברצח עצמי, בטבח עצמי של מוסלמים. את מי הם הורגים? הם הורגים את הקורדים, הם הורגים את המוסלמים שבצפון ניגריה, בתימן ובסומליה הם הורגים אחד את השני, או דבר בפקיסטן ובאפגניסטן. הם לא הורגים את הציונים, הם לא הורגים את היהודים, הם לא הורגים את השוודים, הם הורגים את עצמם.
יש,
הם מבטאים טבח בעצמם.
יש לעולם איזושהי תוכנית, למערב איזושהי תוכנית, איך אולי כן הצליחו להתמודד איתם?
שום דבר, אין כלום. זאת אומרת, כרגע זה לא עוזר, עד שלא תהיה, זאת אומרת, כאילו, יכול להיות שאנחנו צריכים להתחיל להתייחס לגן כאל איזושהי תופעה במושגים היסטוריים. זאת אומרת, באיזשהו מקום, נכון, היו גם דתות אחרות, גם קצת ענפות, פה ושם, צלבנים, נערות של דם. כשזה קורה בעידן המודרני זה קשה לנו קצת, פעם זה, אלה היו נורמות מקובלות, היום זה כאילו לא יכול להיות שיש תופעה ימי ביניינית שכזאת פתאום קצת על במלוא הדרה ובמלוא כאילו ההזוואה שלה. זאת אומרת, יש פה משהו היום ונורא שאנחנו פשוט המוח האנושי מסרב להקל, אבל אין שום תוכנית.
יש תחזית שאומרת שאולי כן התופעה הזו איכשהו תתפוגג לה, או שאף אחד לא...
אף אחד לא ידע, אף אחד לא חלם לרגע שהיא תצמח לרבדים כאלה, אף אחד לא ידע איך היא תדאג, ויכול להיות אגב מאוד, יכול להיות שנדבר בעוד שנה שנתיים והתברר שהתופעה הזו נעלמה, אבל באותה מידה, זאת אומרת, אין לי שום כושר מגועי, אני פשוט לא יודע. אני כן יכול לומר שכרגע לפחות לפי הסקרים שהם מבטאים משהו, למרות צריך לקחת אותם תמיד בזהירות, משהו בסביבות ה-7% מהמוסלמים תומכים בתופעה. המשמעות היא מאות מיליונים. זאת המשמעות.
היום יש מספרים, יודעים לדבר על מספרים, על כמה חבר'ה מחזיקים, וגם בעיקר מה מממן אותם?
לא, המימון הוא, א', המימון בהרבה מאוד שנים הגיע דווקא כמו שאמרתי, מסעודיה ומקטר. הם הפסיקו לממן אותם, בוודאי באופן ישיר שהם הפסיקו לממן אותם, בוודאי לא בשנה האחרונה, מאז שהזוועות התגלו ונחשפו, אבל המימון, א', הם שולטים על שדות נפט, גם בסוריה וגם בעיראק, והם מוכרים אותם. וטורקיה, וזה לא ברור האם בעצימת עין, או לא בעצימת עין, די משתפת פעולה, לפחות קונה. עד היום טורקיה היא אחת המדינות היחידות שלא נאבקו, אבל ממש לא.
והעולם לא מנסה להתקומם נגד אלה שקונים מהם את אותו נפט?
הכל מתחת לשולחן. אז הוא מתקומם, לא עצמה. זאת אומרת, פה ושם יש אפילו ניסיונות להפציץ את אותם מרבצי דלק או נפט או בתי זיקוק. בהצלחה מאוד מאוד מוגבלת. הרי גם התקווה היא שאוטוטו בעוד שבועיים, הרי המתקנים האלה יהיו שלנו,
ואז חבל, כן, חבל להפציץ אותם.
וגם, לא, יש פה גם שיקולים של נזק אקולוגי היום ונורא, זאת אומרת, יש המון דברים. אבל העובדה שכרגע, הם הקימו מדינה, זאת אומרת, יש להם מדינה, זה לא בדיוק מדינה במושגים שאנחנו חושבים עליהם, זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד היום ונורא ואחזרי, אבל יש להם איזשהו סוג מסוים של מדינה, הם אפילו הפיצו איזשהו סרט שמראה את החיים במדינה הזאת.
אוקיי, רק לסיום, הקשר שלהם כיום בינתיים לישראל, או שזה עוד רחוק מאיתנו הסיפור הזה?
כרגע זה רחוק, כרגע אני לא חושב שהם גם רוצים להתחיל להתעסק עם ישראל. כרגע רחוק, אבל שוב, זו תופעה שמכיוון שרוב המומחים הגדולים בתחום לא ידעו בדיוק להעריך אותה או לצפות לה או בוודאי לא לנבא אותה. זאת אומרת, אני חושב שמתוך 10 מומחים תשמע 10 דעות, כן. אחת מהן תהיה נכונה, אבל זה יותר בגלל הסתברות ולא בגלל שמישהו
אמר. אוקיי, אנחנו מודים לך על הדברים האלה. בן דרור ימיני, עיתונאי יובל טור בידיעות אחרונות, תודה.
תודה ויום טוב.
איציק סודרי, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב, אריאל.
חבר צוות מטה ההסברה של ש"ס.
נכון.
והשאלה היא האם הדרך לקלפי עוברת בתיכונים החילוניים?
בהחלט, תראה, ברגע שאנחנו החלטנו להרחיב את המעגלים של התנועה, והחלטנו לדבר ציבורים רחבים שלא בהכרח הש"ס, הארדקור של ש"ס, כאילו של בני ברק ושל ירושלים, שמדברים על הנושא החברתי ועל העניין של שקופים, בהחלט אנחנו נמצאים בכל התיכונים, בכל רחבי הארץ. זה יכול להיות תיכונים בצפון תל אביב שמייצגים, או שהאוכלוסייה שלהם, שהתלמידים שלהם.
מה, אתם באים לתיכונים בצפון תל אביב ואומרים לצעירים, אתם אל תצביעו לנו, אלה שעובדים אצלכם בבית יצביעו? הרי זו הגישה שלכם בצפון תל אביב.
מאוד פשוט, אנחנו מגיעים לתיכונים שבצפון תל אביב ומספרים להם ואומרים להם על המסע שלנו, על האג'נדה שלנו. אגב, בתיכון בליך אני יכול לספר לך שיש לנו קבוצה תא של ש"ס, של תומכי ש"ס, בקרב התיכוניסטים שם, שמונה למעלה מ-40-50 סטודנטים, תיכוניסטים. הם מזדהים עם האג'נדה, זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו הגענו לאן שהגענו, הגענו למעמד הביניים פלוס, אבל אנחנו רוצים לא להשאיר את האחים שלנו שנשארו מאחור, ואנחנו תומכים בהם.
אוקיי, אבל אני אגיד לך מה תפס אותי בעיקר, וזה מה שמעניין בסיפור הזה, זה שאתם מגיעים לתיכונים חילוניים, ומניחים לחבר'ה תפילין. אני לא יודע עד כמה זה קשור למועד הבחירות הקרב, עד כמה לא, אבל אין ספק שיש פה משהו שאפילו חב"ד כנראה לא הצליחו לעשות. איך זה קורה?
הסיפור הוא מאוד פשוט. אנחנו הגענו לתיכונים האלה, ויש עתיד ומפלגות אחרות הגיעו עם כל מיני אטרקציות אחרות. הרי כל הבחירות האלה נעשות, אתה צריך להבין, זה נעשה במסגרת של איזשהו אפנינג של בחירות, במסגרת של לימודי דמוקרטיה ואזרחות בתיכונים החילוניים, ואז כל המפלגות האחרות מגיעות עם כל אחת עם האטרקציה שלה. אנחנו הבנו שאנחנו מגיעים כבר לתיכונים חילוניים, לאנשים מסורתיים, שלא בהכרח זכו או זוכים להניח תפילין כל יום, ואנחנו מסנגרים עליהם. אז אנחנו רוצים לזכות אותו במצווה הפשוטה הזאת, אנחנו כבר שם.
זאת אומרת, התיכון עצמו מזמין אתכם, בואו...
יש הזדמנות לתת להם הנחת תפילין, אז הפעילים שלנו מגיעים, נותנים להם כיפות, נותנים להם חולצות, מניחים להם תפילין, תגיד לי, יש קידוש השם יותר מזה?
לא, דווקא בגלל זה אני שמח לדבר על העניין הזה, אבל אני מנסה להבין איך עובד המנגנון מול התיכון. זאת אומרת, מבחינת התיכון אתם מוזמנים באופן חופשי להציג כל מה שאתם רוצים לחבר'ה הצעירים שם?
הפנייה אלינו נעשית על ידי מנהלי התיכונים עצמם. זאת אומרת, הם מבקשים מאיתנו להגיע. הם אומרים לנו, תשמעו, אנחנו מקיימים אפנינג של בחירות, שיציגו כל המפלגות שנמצאים במערכת הפוליטית, נמצאים ורוצים לרוץ הכנסת ולממשלה. אנחנו מבקשים ממכם שגם אתם תבואו ותציגו את עמדתכם ואת המצע שלכם בכל הנושאים האפשריים. אנחנו באים לפנייתם של מנהלי התיכונים, אנחנו לא נדחפים.
ואז איך מגיבים החבר'ה לעניין של הנחת התפילין? זה תורים ארוכים שמסתרחים? או שרק כמה בודדים שמוכנים...
אני רוצה לומר לך, כיוון שאנחנו מדברים ברדיו קול חי, ואנחנו מדברים ברדיו חרדי, שהמאזינים שלהם, אנשים שומרי תורה ומצוות, אני לא רוצה לספר לך מהגלי היתר, מה יש עתיד מביאים כדי למשוך את הצעירים והצעירות לשם. אבל זה גועל נפש מרוכז. אנחנו הבאנו משהו יהודי, ערכי, מסורתי, באמת שאנשים כולם מתחברים אליהם, ומתברר, שבניגוד למה שיש עתיד משיג שם ומציע לשם, הדוכן שלנו זה הדוכן הכי פופולרי. זה מכובד, אנחנו אומרים כבר, אנחנו ניגשים לתיכוניסטים האלה. אנחנו מנסים להסביר להם על הזהות היהודית ועל מסורת ישראל. אז בוא נעשה את זה בצורה מכובדת.
יפה, ברוך השם, זה כמובן משמח. אתה אומר שהיו שם מפלגות נוספות, נציגים של יחד גם הגיעו?
במקומות שאני הייתי לא ראיתי.
אוקיי, אז אתה אומר לא נאלצתם להסביר את ההבדלים לחבר'ה האלה.
אני לא ראיתי, ואנחנו עדיין, סוב, מה שחשוב זה אנחנו מקימים שם מטות מכובדים, וגם רושמים אחר כך פעילים. האנשים האלה לא רק באים ומניחים פעילים והולכים, הם מבינים את הסיפור, הם מבינים את הרעיון, מבינים את המסר, והם גם אומרים לנו, רגע, אוקיי, איפה אנחנו ביום הבחירות, איך אנחנו מתגייסים לטובתכם, איך אנחנו משכנעים את ההורים.
למרות שצריך שלנו, להזכיר שמדובר בחבר'ה שעדיין אין להם זכות הצבעה.
אבל יש להם השפעה על ההורים, ולכן אנחנו שמה. עכשיו, הפרויקט הספציפי שאני קשור אליו, הוא גם מסוכר ברשתות הגדולות, בתקשורת האינטרנטית והטלוויזיונית הגדולה, אז בהחלט האפקט, גם אם מקומי, לפעמים אנחנו קיבלנו 0%, אגב, קיבלנו גם מקומות של 12% בלוד למשל, עדיין האפקט הציבורי, התקשורתי, הוא ענק וחשוב, ובסוף מה שרואים, בכל, אתה יודע, יש עתיד מציג את מה שמציג,
מה שיש לו, כן.
ופתאום אתה רואה כן. את שס עם החבר'ה שלנו.
אתה יודע מה, אם מתקיימות בחירות רק בשביל זה כבר היה שווה.
אתה יודע מה, התיכונית שממילא היא לא זכות הצבעה.
כן.
והניח תפילין, שווה לי הכל. בפרט. גם אם הוא לא הצביע, שס ממילא רגע אין לו זכות הצבעה, אתה יודע.
אתה יודע, כנראה שזה, אבל ממכר התופעה, אתה תמצא את עצמך בבוקר שאחרי הבחירות מסתובב בין התיכונים ומניח תפילין. חבד עושים את זה כבר הרבה שנים.
תראה, קודם כל אני עשיתי את זה כי הייתי צעיר, כיוון שאני נולדתי בחבד וגדלתי בחבד.
אז לכן זה בהליך הטבעי.
כן, המבצועים. כן, יפה. עשיתי את זה בתור ילד צעיר, אבל עדיין, אני אומר שוב, יש פה איזשהו מסר, יש פה איזשהו קרב לבבות, יש פה איזשהו רעיון.
בהחלט.
שהוא גם אם התיכוניסט עצמו שמניח תפילין, שהוא ממילא אין לו זכות הצבעה, זכיר אותו במצווה של הניח תפילין, עשינו הכל.
כיף שאפשר לדבר גם דרך הפוליטיקה להגיע גם לדברים חיובים שכאלה. איציק סוגטרי, אני מודה לך.
תודה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחברת הכנסת אורית סטרוק.
בוקר טוב.
איזה רכב מקבלים חברי הכנסת?
זאת אומרת, איזה רכב?
חבר כנסת מקבל.
יש סוגים שונים של כלי רכב, אני חושבת שאפשר לבחור ביניהם לפי הצרכים והעדפות.
ומה את בחרת?
אני קיבלתי מזדה הזאת של, איך נקרא? מזדה הרכב הזה? מזדה, כן.
איזה מזדה? מזדה 6?
נקרא המזדה הזאת. אתה חושב שאני בקיאה במזדה, זה מזדה 5.
את מעדיפה את המרצדסים הגדולים של ה-60 מקומות?
סליחה, אני אגיד לך מה, אני לא נוהגת. אני לא נוהגת. והעוברים שלי הם בני אדם, ולא עבדים, והם לא יכולים לנהוג לי בכל שעה ובכל רגע. לכן, לעתים אני נעזרת באוטובוסים במקום ברכב שאת נתקצת לי, ואני עושה את זה בשמחה, כי אני אוהבת לנסוע באוטובוס. יש, כמובן, יש בזה צד בעייתי שזה מעכב אותך, נוסע יותר לאט, וכשאם אתה ממהר, אז זה בהחלט לא הפתרון הרצוי לחבר כנסת. אבל
את אוהבת לנסוע באוטובוסים כי יש בזה אמירה?
לא. לאמירה. אני אוהבת לנסוע באוטובוסים, כי באוטובוסים אתה פוגש את הציבור, אתה נמצא איתו, פשוט כאילו אתה יושב איתו, יש לך בין שזה רבע שעה או שעה, לשבת ממש בתוך העם.
ומה, ואנשים באים אלייך, מציעים אלייך, מציעים לחוקים שכדאי שתציעי, מה קורה בנסיעות האלה?
האמת שגם כן, כל אחד אומר את דעתו, יש לאנשים מה להגיד. בדרך כלל האוטובוס שאני נוסעת בו זה האוטובוס בקו קריית ארבע חברון, האוטובוס שנוסע גם למערת המכפלה, זה אוטובוס מאוד מעניין כי הוא מלא גם בתושבים של קריית ארבע חברון, גוש עציון, וגם בסתם יהודים טובים שנוסעים להתפלל במערה. לפעמים גם יהודים מחוץ לארץ שמגיעים להתפלל.
אבל בעצם אז אם ככה,
ומגוון.
אבל אם ככה את לא נתקלת אז באנשים שנניח רחוקים מאוד מדעותייך.
באוטובוס הזה רוב האנשים שנוסעים הם או שהם קשורים לארץ ישראל או שהם קשורים לתורה ולמערה.
אז יותר, אז אני מניח שהתגובות יותר נעימות.
נוסעת באוטובוסים בתוך ירושלים. כן. כשאני נוסעת למשל לבקר את ההורים שלי, נסעתי לפני יומיים באוטובוס קו 19, כן, ואני בסך הכל אוהבת להרגיש חלק מהאנשים.
נפגעת מהקמפיין של מרץ שכאילו יצא אישית נגדך?
לא ראיתי את זה, האמת.
לא שמעת על זה?
לא.
כי יצאתי מקמפיין נגדי.
אני לא יצאתי משום קמפיין, הסרטון שהוציאו עליי זה המפלגה הוציאה, לא אני, ראיתי את זה רק בדיעבד.
אבל את מתחברת למסרים? או שגם זה לא?
כן, הם הראו דברים שמאפיינים אותי, אז בטח שאני מתחברת, כן?
לא, כי בעצם, רק נסביר, אולי גם לך, אם את לא מעודכנת לגמרי, שמרץ הציגו אותך בתור דבר שלילי שיש במפלגת הבית היהודי, והקמפיין הנגדי מתאר אותך כפעילה חברתית במרץ, משהו בסגנון הזה.
טוב, אז תראה, לא ראיתי את הקמפיין של מרץ, עכשיו שאתה אומר לי, אז אני אבקש לראות אותו, אבל זה לא חדש לי שמרץ מציגים אותי באור שלילי, אני אראה בדיוק ההפך מכל מה שהם, גם בנושאים של ארץ ישראל, גם בנושאים של תורה, גם בנושאים של מעמד האישה, גם בכל הנושאים, אני ההפך ממרץ, אז אני לא מתפלא שאני ההפך מהם, ואני אפילו די מרוצה שאני ההפך מהם, נגיד ככה.
הבית היהודי זו מפלגה דתית?
קודם כל, אני רק לחדד לך, אני במפלגת תקומה.
יו, ברור לי, אבל אתם חברתם לבית היהודי, את מספר 14, אבל ברשימה המשותפת, זאת אומרת, את חלק ממה שנקרא הבית היהודי היום.
היום אני חלק מרשימת הבית היהודי, רק אני מחדדת שזה לא אותה מפלגה. הבית היהודי היא גם מפלגה דתית, יש בתוכה גם אנשים חילוניים. אני לא רוצה להגדיר את מפלגת הבית היהודי, אני אתן להם להגדיר את עצמם, אני לא מתערבת להם בעניינים הפנימיים.
לא, אבל מה זאת אומרת, כשאת חלק מתוך המפלגה הזו ומהחיבור הזה, זה כן משהו שאת גם מייצגת אותו והוא מייצג אותך, והשאלה היא האם הייצוג הזה...
אנחנו החלטנו לחבור יחד שתי מפלגות, כי אנחנו מייצגות דבר אחד, והדבר אחד אנחנו מייצגות ביחד שתי המפלגות, זה את הציבור הדתי-לאומי, ציבור גדול מאוד, מגוון, עם הרבה מאוד ניואנסים כאלה ואחרים, אבל ציבור שהולך לאור תורה אחת גדולה, התורה שאומרת שאנחנו עכשיו בראשית תקופת הגאולה, מדינת ישראל היא חלק מהתהליך הזה של הגאולה, אנחנו זוכים לחיות בתוכו, הנה היום ט"ו בשבט למשל, חג של ארץ ישראל, ואנחנו נזכרים בדורות רבים של יהודים שבמשך כל ההיסטוריה חגגו את ט"ו בשבט, ישבו ואכלו פירות של ארץ ישראל, כשבחוץ שום דבר לא אמר ט"ו בשבט, המזג אוויר בחוץ היה שונה לחלוטין ממה שאנחנו רגילים לראות פה בארצנו הקדושה, ואנחנו ברוך השם זוכרים להיות בדור אחר, בדור
כן,
גדולה.
זה נכון, ברוך השם. אני רוצה אבל להחזיר אותך רגע לשאלה, האם באוטובוסים בהם את נוסעת ונתקלת באנשים, האם את לא שומעת מאותו ציבור דתי-לאומי שאת אומרת שהמפלגה מייצגת, איזה שהן תגובות שאומרות, זה כבר לא מייצג אותנו, אנחנו צריכים למצוא לעצמנו חלופה. כי יש הרי קולות כאלה.
האמת שלא יצא לי לשמוע את זה באוטובוס, אבל האמת גם שבאופן ברור וקבוע, ואני גם לא מצפה למשהו אחר, חלק מהאנשים יש להם טענות, טרוניות, דרישות, כי זה ברור, ברגע שהם רואים פוליטיקאי, חבר כנסת, אז הם נזכרים לפעמים גם בדברים הלא טובים ובמה שצריך לתקן, וזה בסדר גמור. אני שם גם בשביל לשמוע על הדברים הלא טובים, ועד רבה הרבה פעמים לקחתי מאנשים הצעות שהם הציעו,
ואת לא שומעת מדתיים, את לא שומעת מדתיים שהם חשים שהמפלגה קצת זזה מהכיוון הדתי-לאומי?
ברור שאני שומעת, ודאי. אני גם שומעת שהם מאוד מאוד מודים לי על העמידה האיתנה שלי בסוגיות האלה. ואמרתי לך כבר, הציבור הדתי-לאומי הוא ציבור מאוד מאוד מגוון. יש בתוכו אנשים עם דעות שונות.
בהחלט, רבני, הזכרת שאת בעצם מתקומה, נכון?
כן.
והרבנים של תקומה, יש להם ביקורת על ההתנהלות במפלגה המאוחדת? או שהם מקבלים את ההתנהלות?
לא, אין להם ביקורת. לפעמים יש ביקורת, אם יש ביקורת אנחנו כמובן פועלים לאור הביקורת. כרגע, בזמן הנתון הזה, אני מקבלת מהם חיזוקים מאוד מאוד גדולים להמשיך בכיוון שאנחנו צועדים בו. כן, בהחלט, אנחנו מקבלים חיזוק גדול מאוד מהרבנים שלנו.
חברת הכנסת אורית סטרוק, תמשיכי לפעול במרץ.
תודה רבה.
תודה לך על השיחה הזו.
אני הולך לראות את הסרטון שאתה אומר.
לא יודע, בסרטון זה אמירות שיוצאות מכיוונים. גם אם לא תראי, לא הפסד גדול. תודה לך.
נכון.
עכשיו אל נושא חשוב, בטח הרבה יותר, הדף היומי, הגאון הרב אברהם ישעיהו קובלסקי, שליטה איתנו, בוקר טוב.
בוקר אור, אריאל, חב לכל המאזינים.
מגיד השיעור בכל הלשון, ואני זוכר את הסחף הגדול, החיובי כמובן, שהיה כשהחלו את המחזור האחרון של הדף היומי, וככה יש קולות בתקופה האחרונה, שבמסכת האחרונה יש כאלה שנשברו, בגלל הקושי אולי של הלימוד, של הדפים האלה. השאלה אם זה משהו שגם אתם מרגישים אותו.
כן, בהחלט. בכל זאת יבמות זה לכאורה מסכת הקשה בשס, יש את הראשי תיבות, אני רוכב על החמור, שזה מסכת עירובין, נידה ויבמות, שהם השלוש מסכתות הקשות בשס, ואני מאוד מקווה שכולם חוזרים היום הביתה, והביתה אני מתכוון לדף היומי, למסכת כתובות שהיום עם ישראל מתחיל.
והשאלה מה אתה אומר לאלה שנשברו בדרך, ואולי אומרים רגע, כבר פספסנו.
לא, אין, דבר ראשון, אין מושג פספסנו, כי אנחנו היום הרי מתחילים מסכת חדשה. אז מה זה פספסנו? גם אם בן אדם היה לו הפסקה של חודש, חודשיים, שלושה, אז בשביל זה צריכים בכוחות מחודשים להתחיל. ובית, תמיד בן אדם רוצה לחזור לבית, ומי כמוך יודע שהדף היומי זה כמו בית. אני אספר משהו למאזינים, ואולי אני אפתיע אותך, שגם אריאל ברמן לא מוותר על דף היומי.
זה נכון, כן. זכיתי.
אז כן, אתה מגיע לבית הכנסת עם הגמרא, ואתה יוצא מהבית הכנסת עם הגמרא, וזה דבר שהכי הכי מחובר אליו. וככה כל יהודי התחיל בברכות, שבת, עירובין, ופסחים ושקלים.
עכשיו, אז אפשר להתחיל גם מהאמצע, אם כך, גם עם אלה שלא התחילו עדיין בכלל, לא רק אלה שאולי נשברו באמצע, אז גם אז אלה אני, שעוד לא התחילו.
אז אני באמת רוצה לנצל את הבמה החשובה הזאת של כל חי, ו להזמין אנשים שעוד לא טעמו את הטעם המתוק, את הגשמק של דף היומי, להתחיל היום מסכת חדשה, מסכת כתובות. אני אתמול בשיעור בכל הלשון, אני אתן אולי עוד מעט את הטלפון, איך אפשר לשמוע את השיעור, אמרתי על המשנה הראשונה של כתובות, אז המשנה מתחילה בתחילת כתובות פסולה נישאת ביום הרביעי. אז תוספות במקום כבר מדבר למה לא כתוב אפסולה, למה מתחיל עם בית, למה לא כתוב A לפני הבית. אבל אפשר לשאול עוד שאלה, למה המשנה מתחילה בבית והמשנה לא מתחילה באלף, שזה בעצם המדרש שואל על...
כן, רק בוא ננסה לתמצת את זה לפני שיגמר לנו הזמן.
אז אמרתי במילה מאוד פשוטה, המדרש אומר שהתורה הקדושה מתחילה בבראשית ולא באלף, כי האות בית זה ברכה. אני אומר, יהודי שמתחיל היום בט"ו בשבט כתובות, זה ברכה.
בהחלט. מה המספר של כל הלשון?
073.
כן.
295.
כן.
1340.
אני אחזור על זה, 073-295-1340, כולם מוזמנים להצטרף.
כן, אם יש לי עוד שנייה, אז הייתי רוצה להגיד וורד קצר.
לא, לא, לצערי הרב, אני פשוט עוד שנייה סוגרים לנו את השידור, ולא נספיק לצערי.
בסדר, אז כולם מוזמנים לחזור הביתה לדף היומי.
בהחלט, תודה רבה רבה, גאון הרב רמי שאו קובלסקי שליטה, תודה. בהחלט נושא חשוב, עוד יותר מהדברים האחרים שדיברנו עליהם קודם.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
אופר גדנקן, בוקר טוב.
בוקר אורים, יש לי שנייה לבורט.
לך יש אפילו יותר משנייה לבורט, כן.
וידבר השם למשה לאמור, רשי אומר כפשוטו. זה וורט של שנייה.
יפה. יושב בנשק, בוקר טוב.
אם יש לי שנייה לא לבורט, אבל אני מקווה שאתמול עשו סיום למסכת יבמות בפונוביץ'.
נו, בחייך הבנצ'ק, עכשיו אני 5 דקות חכה לפינה, אתה ממשיך עם זה?
לא, שנייה, אחד המשפטים שמופיעים בסוף מסכת יבמות, זה שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם.
יופי, נפלא.
אתה יודע מה? כן, צריך לחדד שם אולי את המסר הזה.
ועכשיו תורה פינה שלנו שבה אין תלמידי חכמים ואין שלום בעולם.
כן, בדיוק.
קדימה.
ההפך הוא הנכון. ליברמן אומר, לא נשב בממשלת שמאל. עכשיו, אני חייב להגיד משהו, כן. יכול להיות שזה מה שאתה רוצה להגיד, אבל ליברמן אופטימי כשהוא אומר, לא נשב בממשלת שמאל, כי סביר להניח, כמו שזה נראה כרגע, שהוא לא יישב בכלל, בשום מקום.
קודם כל לא מדויק שהחבר'ה של המפלגה הזאת לא יישבו בשום מקום, אתה טועה ומטעה בהקשר הזה. אבל, זאת אומרת, הם יישבו.
כן.
אבל, ליברמן. זה השמאל ששולט בצד המשפטי של המדינה שלנו, שופטים בבג"ץ, עניינים וכאלה, אתה מפספס את הכיוון, אתה לא בכיוון.
כן.
פנצ'ק, השתיקה מרמזת שתורך.
לא, אני מסכים איתך, יש לי תחושה שהוא הולך דווקא לשבת בממשלת מעשיהו.
כן, כן. אף אחד פה לא הבין את זה שהוא, אין סיכוי, כנראה שהוא לא עובר את ה...
לא.
מה מצבו בבחירות בסקרים?
יש לו איזה 5 מנדטים.
כן, יש לו את החמישה עדיין.
מצבו עדיין יותר שפיר מאלי ישי.
אוקיי. הליכוד אומר שהמחנה הציוני מקבל סיוע לא חוקי.
בוא נפרוט את זה לפרטים. מה שאומר המחנה הציוני שיש גופים בחול.
מה שאומר הליכוד, כן.
יש גופים בחול, לא ישראלים, ששמים כסף על קמפיין חיצוני שמממן, שבעצם מקדם את אותם אג'נדות של המחנה הציוני. אתה יודע, כמו ישראל היום למשל.
כן.
לא, כי שלדון אדלסון זה צבר.
זה ישראלי שלא עובר את הסכום המקסימלי שמותר לתרום.
וישראל היום הוא בכלל מקדם את כל המפלגות בישראל במידה שווה.
כן.
אני אומר, אם זה סיוע לא חוקי ובלי קבלות, אז זה לא המחנה הציוני, זה צריך להיות המחנה היהודי.
ייתכן, ויש חשש לפלילים בהתנהלות של שרה נתניהו בפרשת הבקבוקים, יש גם פרשיות נוספות של רעיתי הגן והעסקת עובדי ציבור בעבודות פרטיות. בקיצור, יש פה איזשהו רצף שכבר הפסקנו לעקוב אחריו.
תשמע, אני באמת לא בקטע של לצחוק על אשת ראש הממשלה, אבל רק לחדד את המשפט הידוע שמאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה שממחזרת בקבוקים.
אתה יודע שגם ביבי למד ממנה, והוא הביא את בני בגין עכשיו לליכוד, הוא גם ממחזר.
נכון. עומסים כבדים בבתי החולים, יותר מדי חולים, מעט מדי מיטות.
אז אתה יודע מה צריך לעשות?
מה?
לאחד קצת. סבא יצחק וסבא משה יכולים להיות ביחד במיטה אחת.
כן.
אין סיבה. הוא ישן עם הרגליים לכאן והוא ישן עם הרגליים לכאן. אבל החלק המצחיק באמת זה הכותרת הבאה.
של דוברת משרד הבריאות דווקא בימים אלה בחרה להיות חולה.
לא, אבל אני אסביר לך למה. כי ההודעה הקודמת שלה הייתה, וזה מתחבר לכותרת הקודמת, שמשרד הבריאות יצא בהודעה שזה לא הזמן להיות חולים. אני ממש לא צוחק, יצאה הודעה שלא כל מי שמשתעל יגיע לבית חולים. עכשיו זה הזכיר לי את הגבאי המבוגר בסנדרה מורחבת, שבשבת כשהוא היה עושה משבח לחולים, היו באים אליו כל כך הרבה אנשים, שהוא היה עושה סדר, הוא היה אומר, טוב, מי שמחוסר הכרה הראשון, אחרי זה חולה לב, מי שמשתעל יבוא ביום שני.
לפני כמה חודשים החלו לחשוש בעיריית תל אביב, כי חיפושית בשם חדקונית, הדקל האדומה, מתחילה לתקוף את עצי העיר. פקיד היערות העירוני הורה על הצבת מלכודות ללכידת החיפושית.
תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, החיים שלי על איבר דבש. כי אתה רואה שמסעית מתהפכת אוטובוס נקרא לגזרים בדרום.
אבל לא, עם החיפושית.
שיש מתקפה בצפון, הבחירות פה בעוד 40 יום, וזאת הכותרת שקפצה על הליים.
אחת קונית, הדקל האדומה.
מתחילה מהסוף להתחיל. לא, אני אומר, איך הגעת לכותרת זאת בכלל? באיזה עיתון שמים כאלה? ידיעות היום.
מאיפה זה מגיע?
כן.
אבל אתה יודע, זה צריכה להיות מלכודת עם אינטליגנציה. אני לא רואה כל מלכודת שיודעת להבחין בין חיפושית לרגילה לחיפושית חדקונית הדקל האדיר.
אני רציתי להגיד משהו בהקשר של כותרת שלא שמו פה. אני כבר שומע את המוזיקה של הסוף. אתם יודעים שהאשימו את הציונות הדתית שאני בשר מבשרה בגזענות, נכון? בגלל הפרשה של אוחנה. ואני אומר, הציונות הדתית היא לא גזענית. והיא נותנת המון כבוד לציבור המזרחי וגם הרבה תפקידים. למשל, מי מינו לרצח רבין בזמנו? תימני. אז מאוד חשוב לי כנציג הציונות הדתית
להעביר את הפואנטה,
אנחנו לא גזענים, אנחנו שונאים את כל העדות בצורה
שווה. אופיר גדנקן, תודה לך, יושב בנשק, תודה גם לך, תודה ליאל איבר שלך בפיקה, תודה למוטי קופר שהיה טכנאי, תודה לכם על ההזנה, נשתמע איתכם בעזרת השם גם מחר בתשע בבוקר, עד אז שיהיו לנו רק חדשות טובות והרבה.